העניין הזה, כתבתי פעם מאמר לפני שנים רבות, שאלו אותי, אז אני אחזור על העקרונות ששם כתובים. עד הרבה, שהציבור יחשוב יותר. דבר ראשון, כמו שאם אפשר אדם למכור דבר ולשייר, אני מוכר לך רק לעניין זה. כך אמרו לי על הקסטות הישנות, היום אני לא יודע, אבל אז אמרו לי שקונים בחברות, היו קונים בהרבה כסף, ב-500 דולר, כל קסטה. אז היה כתוב שאנחנו לא מוכרים לך רק לעניין זה, לעניין אחר זה לא שלך. זה נקרא שיעור, אדם משייר. אז מה השאלה? השאלה הראשונה, אם שייך לשייר. ודאי שאפשר לשייר, אדם יכול למכור את החפץ לעניין זה, לעניין אחר זה שלא. אדם יכול למכור פרה לחלבה, שהעז לחלבה. העז לגבי חלב זה שלך, לגבי דברים אחרים זה שלי. זה פשוט, זה שותפות, כמו שיש שותפות. אלא זה כמות מסוימת, זה כמות מסוימת, גם שייך שותפות באיכות, לזה שייך החפץ לעניין זה, ולזה שייך לעניין זה. אבל פה יש בעיה נוספת, שבה שהוא משייר לעצמו, אין לו שום תועלת לעצמו, זה רק מונע ממני. אם מצאנו שיעור כזה, לחורה מצאנו גם שיעור כזה בהלכה, יש בגמר, המאיר אומר, שאדם נותן כסף לצדקה, שיקנה נעליים, אסור לו לקנות כובע, ואם הוא קנה כובע, אז הוא גזלן. כך אומר רב מאיר, כל המשן עמדת בעל הבית נקרא גזלן. מה הוא גזל? הרי נתן לו. אבל כיוון שנתן לו רק לקנות דבר כזה, לדבר אחר הוא לא נתן, אז כאילו הוא פשוט גוזל, לדבר אחר זה לא שלך. אז אף פעם שמשהו שיער לעצמו אין לו שום תועלת, מה יש לו מזה שאני לא אקנה כובע? אבל אף פעם כן שייך דבר כזה לשייר. הנה פה היינו מושג של שיעור. אמנם חכמים חולקים, חכמים אומרים לא כך. אז חכמים לא ברור מה כוונתם. אם כוונתם לומר שאי אפשר לשייר, או כוונתם לומר שהוא לא מתכוון לזה. אדם נותן להניל צדקה, לקנות נעליים, לא התכוון לומר שלעניין אחר זה שלי. עד כדי, הוא רוצה שיקנה נעליים, אבל לא במובן שלעניין אחר הוא לא נותן לו. כך אפשר נראה יותר שזה טעם של חכמים. הם יודעים שלא רוצה, אבל הם לא עד כדי כך שיש יהיו. ודבר מעניין יש, בגמרא כתוב שאין הסוחר רשאי להזכיר. אדם שכר חפץ, אסור לו להזכיר לאחר, או אדם שאל, אסור לו להשאיר לאחרים. מה הדין אם אדם שכר חפץ והזכיר לאחרים, או השאיר לאחרים? ואחר כך, הבהמה איננה, מתה. אז ככה, אילו זה היה אצלו, אצל הסוחר שהבהמה מתה, אז על פי דין הוא פטור מלשלם. יש ארבע שומרים, שמכינום חייב בפשיעה, שמסוחר חייב בגניבה ועמידה, שואל חייב באונסים. סוחר, להלכה הוא כמו שומר שכר. באונסים הוא פטור. באונסים הוא פטור. אז אילו האדם היה סוחר בהמה והיא מתה, הוא פטור מלשלם. אבל מה הוא צריך להישבע שמתה? אני מאמין לו, אולי זה לא נכון, אולי לקחת לעצמך. אז הוא צריך להישבע. אבל כל זה שמתה אצלו. אבל אם הוא הזכיר לאחרים ומתה שם, אז הסוחר הראשון לא יכול להישבע, מאיפה הוא יודע? אלא מה השני יישבע, יכול הבעל בית להגיד, אנט ממס לבישווה, אותך אני מאמין, לא מאמין לשני. נתת לך, אני סומך על השבועה שלך, לא על אחרים. לכן הוא חייב, זה הגמרא. סוחר שמוסר למישהו אחר, לא יכול להישבע. אם יביא עדים שהבהמה מתה, הוא פטור. זה כתוב בגמרא. אומר הריף שם דבר כזה. יש לנו כלל, אין הסוחר רשאי להזכיר. אין השואל רשאי להשאיר. אדם שאל ממנו חפץ, אסור לו להשאיר אחרים. אז אומר הריף, כך, אילו זה היה גזלן, אם היית אומר שהסוחר הזכיר לאחר, או אישי לאחר, הוא פשוט גזלן, נתנו לך, אתה נותן למישהו אחר, אתה גזלן. אילו זה היה כך, אז אפילו יביא עדים שהבהמה מתה, צריך לשלם. מפני שסוחר, גזלן חייב באונסים. אדם גזל חפץ מהשני, והבהמה מתה, לא יכול להגיד, אני אנוס. אבל ברגע שגזלת, התחייבת לשלם. אז אם היית אומר שסוחר מוסר לסוחר אחר, הוא גזלן, היה צריך לשלם גם אם יביא עדים. אבל אין הלכה כמו רמר שאומר, שכל המשנה מדלת בעל הבית נקרא גזלן. אז הוא לא גזלן. לכן אי אפשר לחייב את הראשון מדין גזלה. רק אפשר לחייב אותו, אולי זה לא נכון שהיא מתה. השואה של השני לא מועיל. אבל אם תביא איתם זה מועיל, כך כתוב בעריף. רואים בעריף ככה, שאף הפי שחכמים גם כמודים שאין הסוחר רשאי להזכיר, אבל זה לא עד כדי כך בגדר של גזל. הוא מסכים, הוא לא רוצה, אבל לא מה... תכוון להתנות שאני משאיר לך באמא אחר ישתמש בזה, אז כאילו גזלת ממני. זה לא, אלא הוא, השאלה מהו מהות השיעור. לרמייר אדם משייר פירושו לעניין אחר לא נתת לך. ואז אם אתה לוקח אתה גזלן. ולרבנה זה לא ככה, רבנה גם כן אסור לאדם לשנות מדעת בעל הבית, אבל לא בגדר של גזילה. אז השאלה, אז איזה איסור זה? אם אתה אומר שלא גזל, אז מאיפה... מאיפה בא איסור? בתורה יש איסור גזל, אבל אם אתה אומר שזה לא גזלן, אז מאיפה בא איסור? אז כנראה שאלה איזה איסור מדברי חכמים, יש בגמרא כל מיני דברים. אדם אומר, נתן למישהו מתנה, ואמר, אחרי חול לפלויני, אז אם הראשון הלך ומחר, ואחר כך הוא מת, אם הראשון מת, אז עובר המתנה לשני. אבל אם הוא הראשון מחר את זה, יוצא שאין כאן אחרי חול, אז זה לא עובר לשני. אבל אבו גמר, זה רשות לעשות את זה. זה מראה שזה לא גזל, שראה אתה אומר שהאמת היא שלא מגיע לשני. אבל אבו פיקין, אסור לעבור על דת ועל הבית. כנראה שיש איסור, אפילו לא בגדר גזל אסור לעשות את זה. טוב, אז פה קופונים ראינו שיש מושג שאסור אסור לשנות מדעת בעל הבית, גם לרבנה, רק השאלה אם הוא גזל. בזה נבין ויכוח שיש בשולחן אור. בשולחן אור כתוב דבר כזה, אני שבא לקבל צדקה, והוא קיבל צדקה, אחר כך, אני הזה ברחוב, באים בעלי חובות ואומרים, תשלם, אתה אני, עכשיו יש לך כסף, תשלם. אז כתוב בשולחן אור שהם לא יכולים לגבות ממנו, למה? שאנשים שנתנו לו כסף, התכוונו שיהיה לו מה לאכול, לא התכוונו שילך לשלם חובות בזה. אז עניין זה לא נתנו לך, לכן לא יכולים לגבות. רק זולת, אם בנייר הזה שהוא בא לקבץ את הצדקה, הממליצים כתוב שהוא ברחוב, אז כבר יכולים לגבות, שאמרת שאתה ברחוב, אז גבית את הצדקה בשביל לשלם חובות. אבל אם לא כתוב שאתה ברחוב, אי אפשר לגבות מעני, כך כתוב בגשרונו. אז הגאון ביור הגרו מתקשה בזה, אומר, הנה לך כמו רמייר. לרמייר, אם אני נותן צדקה לעני לאכול, אסור לו לשלם חוב, זה לא שלך. אבל לרבונון, הרי אומרים שהוא לא גזלן. אז למה, ככה הגרו מתקשה בהלכה הזאת. אבל השתובה אפשר להגיד, נכון שהוא לא גזלן, אבל סוף סוף יש איסור, אז גם זה אסור. טוב, אז זה אפשר ויכוח גדול מה שיש ביניהם. זה נפקימין על עוד הרבה דברים. נפקימין מעניינת, מה הדין עם אדם? אדם קיבל שכר חפץ, או אפילו שכר דירה. ועכשיו הוא ברחוב, הוא צריך לשלם כסף. אומר הברחוב, אין לך כסף, אבל תן לנו את הדירה. שכרת דירה לשנה, תצא מהדירה ואני אכנס בינתיים, נשלם לאחוב. אז אומר, מה, אני אעשה לך שאלה, אזכיר, מה הפירוש שאני אזכיר לך? אז זו השאלה, אפשר להגיד, נכון? אי אפשר, אבל אפשר להגיד שקפידה הזאת היא לא יכולה לבטל את הזכות של ברחוב. הברחוב יש לו זכות, זה כנראה שיטת הגוין, הברחוב יש לו זכות. זה שהוא לא עשו, שיש איסור, לא מבטל את דבריו. אותו דבר יש בגמרא עוד דוגמה, אדם שאל בהמה, תקופה, אחר כך הוא מת, השואל מת. עכשיו, אז הבנים יכולים להשתמש בזה כל ימי שאלתה, שהרי נתת לו, לשואל, והוא מת, אז עכשיו עובר על הירושה, עובר ליורשים. של הנשיא בסר זה עובר ליורשים, אבל אין הסוחר רשאי להזכיר, אז איך היורשים ישתמשו בבהמה? כך שואל הנתיבות. אז הנתיבות אומר שהכוונה יורשים בני בית. והגמרא אומרת, אין הסוחר רשאי להזכיר, זה הכוונה הכוונה לאנשים אחרים, אבל לבני ביתו מותר, אדם ששאול חפץ, כל המשאיר על דעת אשתו הוא בנה, אבל לא התכוון שהאשתו לא תס, אדם שאול חפץ רק הוא, האישה לא תראה, הבן שלו לא, לא, מסתום להתכוון למי שנמצא בבית. אז מה שכתוב שאחרי מותו משתמשים זה רק בני בית, אבל יורשים אחרים, אני עכשיו, אני כבר נשואים, הם לא יכולים, כך אומר הנשיא. הפקיגר אומר סוף סוף לא מבטלים את הזכות הירושה שיש להם. יש איסור? טוב, יש איסור כשיש ברירה, אבל זה לא מבטל את הזכויות. ומילא יש תפקי מיני, כמו שאמרנו, שהסוחר יכול, הסוחר, הבלחיר יכול להגיד לו, תצא מהדירה ואני אכנס, אין עשה ראשי להזכיר, זה לא יכול. זה הוויכוח שיש. אבל כל פנים למדנו מכאן שניתן לשייר דבר, אפילו לרמייר אפשר, ולרבונן, מה שרבנן חולקים, זה לא הם חולקים עליו שאי אפשר לשייר, רק הם אומרים שלא, לא התכוון לומר לכך. ומצינו עוד דבר ברור בזה, בגדת הקצות החושן, שכתוב שם בהלכה ככה, אדם נתן מתנה לבנו, נתן לו שדה, אבל התנה איתו לעניין בלחוב זה שלי. בלחוב שלך לא יכול לקחת את השדה. אם אתה חייב כסף מישהו, יבוא לקחת את השדה, לא, לעניין זה שלי. כך כתוב. אז כתוב שלא יכול לקחת, בלחוב יבוא לקחת, זה בכלל לא של הבן, זה של האבא. זה רק האבא נתן רק לבן. כמו שאמרנו קודם בצדקה, נתנו לך רק לך, לא נתנו שהאבא לכי וסיכחו. זה יכול להקל. אז שם אפשר היה לפרש שהוא נותן לו בתנאי. שאם הבלחי ביקח, אז לך תחילה לא נתתי לך. אבל הקצות אומר לא ככה, הקצות אומר שזה שיעור. זה שיעור. אז בדעת הקצות בכל אופן מצאנו שאפשר לשייר גם דברים כאלה שאין תועלת, אין מעלה בשיעור לעצמי. אני רק משייר שלא לך לא יהיה, גם זה אפשר. אפשר גם זה, אפשר שיהיה לי בעלות, לא שיהיה לי אפשרות לעצמי, לאיזה שימוש. אלא כל השימוש הוא שאני מעכב עליך, שאתה לא תוכל לעשות, לחלות את זה. זה נכון ששם יש אחרונים שחולקים על זה, אבל לא כך יודע אותם. הקופון מה שאני ראיתי בקצות, זה אפשר. אם כן, אז לפי זה, אדם שמוכר דבר, הוא יכול להתנות לעניין זה, לעניין להתיק ממנו, זה לא שלך. אז אתה בסיעות גזלת את הדבר. זה גזילה, אתה לא יכול. אז אדם, אסור לו לקנות ממנו, זה לא שלו. הוא קנה את זה רק להשתמש בו לעצמו, לשימוש לאחרים, אבל זה לא שלו. זה נקודה אחת בשיעור. אבל זה הכל שכתוב לשון שיעור. אבל אם הוא לא כתוב לשון שיעור, אלא לשון אחרת, לא יודע בדיוק כל הזכויות שמורות, אבל אני הזכויות, לא ברור לי שזה כבר שיעור. שהרי רואים של רבונון, חולקים הרמייר, אף פעם שאמר לו תקטן עליי, אז אני לא מגדיר את זה שעד כדי כך, לעניין אחר זה לא שלך, אלא אני רוצה ככה, אבל לא עד כדי כך, שיהיה גזלן. אז אם כך, אפשר להגיד שאם הוא מחר זה לא גזל. זה, לא, זה צריך עיון בדיוק איזה מילים. אבל אני אומר יצא, אם אדם רוצה שלא יעתיקו, שיהיה איסור תורה להעתיק, אז יכתוב, אני מוכר לך רק לעניין שלך, לא לעניינים אחרים, לעניינים אחרים זה לא שלך. עכשיו אבל יש עוד בעיה, עוד דרך איך לחייב את הקונה. זה מה שאמרנו, זה עדיין לא אומר שהקונה יצטרך לשלם. אז הוא עבר איסור. המוכר עבר איסור שהעתיק את זה, אז הוא עבר איסור. אבל עכשיו זה כבר גזל. עכשיו הוא צריך לשלם הגזלן, אבל גוף הקסטה זה כבר שלא. אז הוא כן ימכור. אבל יש פה עוד דבר, סיבה נוספת שאפשר לחייב את הקונה גם כן. זה נקרא, אדם נהנה משל השני. יש מושג שאדם נהנה מהשני, אז צריך לשלם. איפה מצאנו את הדבר הזה? זה מצאנו, בגמרא יש דבר בזה בגמרא. אדם למשל הניח פירות ברשות הרבים, ובא באימה של מישהו ואכלה את הפירות. אז הדין הוא שכתוב בתורה, כי יעבר איש שדה וכרם, ושילח את בעירו ובעיר בשדה אחר, מיטב שדה ומיטב כמו ישלם. אבל זה, אם אדם שולח בהמה, והבהמה אוכלת דבר של מישהו אחר, צריך לשלם, מיטב שדה. אבל זה הכל, הוא בעיר בשדה אחר. הוא נכנס לשדה של מישהו אחר, אבל מה יהיה אם הבעל הפירות ישאיר את זה ברחוב? כאן הוא פטור, זה לא שדה אחר. מי אמר לך להשאיר את הפירות? אז זה התורה לא חיבה, התורה חיבה שם ורגל רק בשוט הנזק. בשוט הרבים הוא פטור. טוב. אבל בא גמרא ושאלת שאלה כזאת. אדם השאיר פירות ברשות הרבים, בא באימה ואכלה את זה. אז נכון שאי אפשר לחייב אותו מדין מה זה, שזה לא שדה אחר. אבל מסיבה אחרת לחייב אותו. חסכת, היית צריך לתת לה באימה לאכול. וזה שהיא אכלה את הפירות שלי, חסכת. אז תשלם. נכון, אם הייתי מחייב אותו מדין מה זה, היה צריך לשלם כמה ששווים פירות יקרים. נניח שהיה שם פירות יקרים. צריך לשלם את זה, זה את המזיק. אבל אם זה רק מדין ננה, צריך לשלם כמה שבימה אוכלת. בימה יכולתי לתת לסעורים, לא צריך לתת לה פירות יקרים. זה נקרא ננה. אז הגמרא דנה בזה, וכמה, הגמרא אומרת, פשוט שנהנה חייב. השאלה בגמרא, מה הדין? זה נהנה וזה לא חסר. יש לאדם דירה ריקה, הוא לא מזכיר את זה. בא מישהו ונכנס בו. בא, יבוא הבעל הבית, נהנית ממני. נכון, אבל לא החסרתי לך. זה נקרא, זה נהנה וזה לא חסר. וזה דיון בגמרא, להלכה אנחנו פוסקים שזה נהנה וזה לא חסר פטור. זה לא נקרא, נהנה נקרא שאתה מחסיר, אפילו קצת. אבל אתה יכול לפחות אתה מחסיר. אבל אם אתה לא מחסיר, מה שאני נהנה, אז אני לא חייב. אדם הולך ברחוב ויורד גשם, אז הוא עומד תחת גג של מישהו. יבוא משהו, יגיד, נהנית ממני, תשלם בעד הגג. אומר, זה נהנה וזה לא חסר. לא יחסרתי לך. מה אם אני עומד תחת הגג? אם לא יחסרתי לך, אז אני לא חייב לשלם. אם באמת יחסיר לו באיזה נקודה בזה שהוא עומד, אין לך נמי. אבל אם הוא לא יחסיר, הוא לא חייב. זה נקרא, זה נהנה וזה לא חסר. אבל עכשיו ככה, מצינו את המושג של נהנה, באדם נהנה משל השני. אבל יש גם נהנה שאדם, יש גם נהנה שאנחנו מוצאים בצורה אחרת. זה נמצא בספר נדי ביהודה, יש שם סיפור כזה. אדם מחבר ספר, חיבר ספר, פירוש על מסכת צבחים. והוא הלך למדפיס, והוא התפיס לו גמרא עם הפירוש. זה היה. ודרך המדפיסים, מה שהיה פעם, איך היו מדפיסים פעם? היה אותיות, הרבה אותיות, כל אות היה מונח בשק מיוחד, ושרצו להדפיס, אז צירפו אותיות, לעשות מילה, וככה הכניסו בתוך הדפוס אותיות, ואחר כך שמו דיו, וככה הדפיסו. אבל אחרי שהדפיסו דף אחד, פירקו את זה, ועשו מזה דף שני, בצורה אחרת. אבל האיש הזה, המדפיס הזה, היה לו הרבה אותיות. שהדפיס את הדף השני, הוא לא פירק את הראשון, אלא המשיך עם השני. אחר כך הדף השלישי, ככה הוא עשה כל מסכת זוכים, וישיר את הדפוס, לא פירק אותה. אחרי שגמר את כל הדפוס, את כל ההדפסה, אז הוא הלך המדפיס, והוציא את החיבור, את הפירוש שהוא המחבר הזה כתב, וישיר רק את הגמרא, והדפיס גמרות. הדפיס הרבה גמרות זבחים. אז בא טוען המחבר, אני שילמתי לך בעד סידור האותיות. אז עכשיו התפסת בזה גמרות, שלם. אז זו השאלה הייתה אצל הנדיד ביהודי. אז הנדיד ביהודי אמר כך. אם המדפיס אמר סכום כולל, אני רוצה בעד הדפסה כך וכך, אז הוא צודק. יכול להיות שלקח בחשבון גם את האפשרות הזאת, שהוא ישיר לעצמו את האותיות וידפיס גמרות. אבל אם הוא עשה לו פירוט, בעד הנייר אני רוצה כך וכך, בעד הדיו כך וכך, בעד סידור האותיות כך וכך, בעד כל פעולה ביקש מיוחד. אז קיבלת כסף בעד סידור האותיות, אז עכשיו אתה נהנה מהסידור שלי, תשלם. אז אומר אני אביא לי, הוא צודק. אי תגיד, זה נהנה, זה לא חסר, מה אכפת לך שאני נהנה? אומר, לא, הוא כן חסר. מה הוא חסר? שאם לא היית מדפיס גמרות זבחים, אז אנשים היו קונים את מסכת צבחים עם הפירוש שלו, רצו גמרא, אז היו קונים גם את הפירוש. אבל אחרי שאתה מדפיס גמרות, יהיה בשוק גמרות, הרבה אנשים לא יקנו את הפירוש שלי, יקנו רק את הגמרא. אז זה נהנה וזה חסר, אני אביא לחייב אותו. פה ראינו בנהל ביהודה שזה נהנה, המושג נהנה זה לא רק אני נהנה משל השני, אני נהנה משל עצמי. אבל אם הוא שילם לך בעד זה, אז בעד הסידור, אז יוצא שאתה נהנה כאילו נהנה משלי וצריך לשלם. אז אם כן, גם בקסטות, נניח אפילו שבלי להיכנס כאן מצד הגזר, אבל אתה נהנה משל השני, הרי הנהנה הזאת זה של השני, ואתה נהנה מזה, אתה צריך לשלם. אם זה מצד גזר, אז אתה יכול לתבוע רק את הקסטה שהוא גזל, ששייר. אבל מה שהעתיק מזה, כבר זה כבר לא, אבל מי דין נהנה? תעשה גם פה. ופה יש אותו ספרה של הנדב יהודה, זה גם חסר, שהרי עדי כך לא קונים ממנה. אז מילא, זה אפשר לומר, זה נהנה וזה חסר. אין לך נאמר לפי זה, אם יבוא מישהו ויאמר, אני עתיק, ואני לא ודאי לא אקנה. אני לא הייתי הולך לקנות את כל, אני אקנה רק איזה קטע. אם זה אמת שהוא לא היה קונה, ייתכן שזה כן נהנה וזה לא חסר. אם בזה שהוא יעתיק לעצמו לא יפריע למחירה, יכול להיות. זה נקרא, זה נהנה וחסר. רציתי להביא הוכחה לנדב יהודה. אלא שגם בזה יש מושג של נהנה. מצינו בגמרא, יש גמרא ככה, אדם קונה בית, אז אומרת הגמרא, לקנות בית אפשר לקנות בכסף, בשטר, בחזקה, בקניין סודה, יש הרבה דרכים לקנות קניין, לקנות את הבית. אבל אומרת הגמרא, שאדם קונה בית, אז הוא לא רוצה לקנות רק שיתנו לו שטר. כסף לבד הוא לא רוצה לקנות, בגלל שפחד, כסף הוא אחר כך יקחיש, הוא רוצה להיות שיהיה לו ביד מסמך שהוא קנה. לכן אם אדם קונה, אומרת הגמרא, חפץ בית מגוי, הוא שילם לו כסף, אז תדע לך שהבית נהיה הפקר. למה? הגוי לא אכפת לו, קיבל את הכסף, אמרנו יותר, לא צריך את הבית, אז הוא מפקיר את זה. היהודי לא התכוון לקנות עד שיהיה לו ביד שטר. אז בינתיים הבית הוא הפקר, יבוא מישהו ויקנה את הבית, ייקח את הבית, זה יהיה שלו. כך אומרת הגמרא, נכסי גוי הרי הם כהפקר. לכן, שקונים מגוי צריכים להקפיד, לא לתת לו כסף קודם שיהיה שטר. ואחר כך ייתן לו כסף. ברגע שייתן לו, כסף, אז הגוי יפקיר. או שלא ייתן כל הכסף. אבל כתוב בהלכה כך, אחרי שהוא קנה את הבית, אחרי שהוא נתן כסף, הגוי יפקיר את הבית, בא מישהו וזכה בבית. יכול אבל היהודי הראשון לעבור לאיש שזוכה ולהגיד לו, תשלם לי. נכון שאתה קנית מנה יפקר, אבל למה גוי יפקיר? אני שילמתי לו, אז אתה נהנה ממה ששילמתי לו, תשלם. כך כתוב בשכונו, שזה הוא יכול לבקש. יכול לזכות בבית, אבל הוא צריך לשלם, נהנית משלי. כך כתוב בשכונו. אומנם יש שם עוד טעם, אבל לפי הטעם של נהנה, מה הוא נהנה? נהנית בזה, למה, אתה קנית מהפקר, למה הגוי יפקיר? בגלל שאני שילמתי. אז נהנית מהכסף שלי, צריך לשלם. אז גם פה, לא נהנה מהבית שלי. הוא נהנה מבית שבגלל התשלום שלי, יש לו אפשרות ליהנות. אז רואים שצריכים לשלם. אדם לא יכול לבוא ולומר, כל הפקר שאדם זוכה, יבוא הבעל הבית ויגיד, שלם, נהנית ממני. זה לא, שהוא יפקיר, אז זה מה שהוא רוצה. מה יפקרת? יפקרת. אתה רוצה לתת מתנות? אז לא מבקש. אבל פה הרי לא יפקיר. הוא יפקיר באמת הגוי, אבל היהודי יפקיר בגלל שהיהודי נותן לו כסף. זה הוא צריך לשלם. אז זה כבר מושג של ננה. טוב, נכון שיש הבדל גדול בין גזר לננה. ננה זה נקרא אלבוה. כל מיני חילוקי דינים שיכולים לצאת בשאלה הזאת עם... אם זה רק נהנה, אז הגוף השימוש זה לא גזר. רק הוא, אני חייב לו כסף, הוא יבוא, אני צריך לשלם לו. אבל אם זה גזר, אסור לך תחיל להשתמש, יש הרבה נפקי מינות. אבל זה שני הצדדים שניתן לחייב את האדם שלא באופן כזה. רק אני אומר שיכתבו את זה בלשון שיעור, ואז מי שעושה את זה הוא גזלן, וחוץ מזה, גם אם מישהו יעתיק, אז תדע לך שהוא גזלן. חוץ מזה יש דבר שנמצא בכל הספרים הישנים, הרבנים היו נותנים חרב, שאדם לא יקנה, אדם היה מדפיס ספר, היו נותנים חרב, ש-20 שנה אף אחד לא ידפיס את זה, כך היה בשסים, כך היה ברמב״ם, שמרם פד והדפיס את הרמב״ם, וגוי אחד השיג את גבולו, בתשוב שרמו, היו נותנים חרב. שאלו למה צריכים חרב, לפי דעתנו הוא גזל בלי חרב. התשובה, הם לא התפיסו דברים שלהם. הם התפיסו את הרמב״ם. הרמב״ם זה לא של האיש הזה, הוא לא הנכד של הרמב״ם שהתפיס, או התפיס שס, הוא לא הנכד של מה ברבה שזה שלו השס. אז מילא, מה אתה גזל? אתה התפסת גם אני רוצה. כאן חכמים חיפשו דרך שלא יהיה השגת גבור. כמו שחסם סייפה מסביר, הפחד היה שהיה השקיעו הרבה כסף בהדפסת רמב״ם, בפרטה, אז המון מאוד, או שסים. אז אם יש מישהו שיכול להתחרות, אז פחדו. אז כדי לתיקון העולם, אז הרבנים נתנו חרם על שס. הסיפור המפורסם, המחלוקת, סלוויטה ווילנה בעניין השסים, ידוע, שם היה מחלוקת כזאת. הם נתנו לסלוויטה חרם ש-20 שנה לא יתפיס אף אחד שס. אבל באו דפוס ווילנה ואמרו כך, מה הסיבה שאתם נותנים את החרם? בגלל שהוא לא יפסיד, טוב, הוא כבר מכר את כל השסים, נשאר לו שם 40 שסים או 60, אנחנו מוכנים לקנות את זה ונתפיס מחדש. ואז להביא את זה, לא, אנחנו רוצים להדפיס עוד פעם, עד שיגמר 20 שנה. זה היה מחלוקת גדולה מאוד בין כל החכמי ישראל בביקוח הזה, בזה. סיפורים מפורסמים. טוב, אז זה היה יצאות שלישי. אבל שם מדובר שלא בשלו, הוא בעצם מדפיס מה ש... לא שלו, מדפיס שס, או מדפיס רבולף הידנאי, מדפיס פיוטים את המרזירים, אז אומר, התם סופר, נתנו לו גם כן שלא ישיגו את גמולו. טוב, זה בקצרה היסודות של, ה... של, ה... של העניין, בעניין, בעניין הזה שאנחנו אומרים את הדבר. השני דברים יש, דבר אחד, נקודה אחת, שלא, ששיעור, וכמו שאמרנו, שיעור זה לחורה מועיל, גם אם לא משייר לעצמו שום דבר, כמו שאמרנו מזה, וגם מושג הזה של נהנה, שאדם נהנה מהשני, שהוא צריך לשלם. טוב, זה, דיברנו בקצרה את היסודות שניתן לדון עליהם. פה מישהו אמר לי, פה זה כתוב, פה בשאלה השנייה, אני רואה, פה כתוב, האם תוכנה אוסרת תמונה שמישהו שם ברשת האינטרנט, ללא רשות הבעלים, באופן כזה שכל אדם יכול להעתיק לעצמו את היצירה בחינם, משפיע על הדין, והאם העובדה שאנשים רבים בפועל מעתיקים לעצמם את היצירה בחינם, גורמת לאיוש על הבעלים. ואני ידעתי, זה לא ככה, למה? נכון שכתוב בגמרא זוטה של ים, האדם נבד לו אבידה, אז יש מצוות השבת אבידה, אבל מה עם זוטה של ים? הים, הים שטף לו את החפץ, וזה קשה מאוד להשיג, הוא לא חושב שניתן להציל את זה. אז הוא ודאי מתייאש, הוא עדיין יהיה הפקר, אפילו יצק שלא מתייאש, אנחנו בטוחים שהאדם מתייאש, זוטה של ים, שיתוף של נהר, באופן כזה, או היום, בשואה, ש... הנאצים שמיטו את כל הספרים, אז עכשיו מצאו ספרים שהיו שייכים לכמה אנשים. אבל אין ספק, זוטה של ים שהשמיטו. אמנם הרמו אומר שמספרים לא מתייאשים, שמה הגויים יעשו את זה, יביאו למכור ליהודים. אבל היום בוודאי שזה לא ככה, ודאי כולם מתייאשו. זה נקרא זוטה של ים. אז זה לא כמו הוידה רגילה. אז הם פה, שאם זה, אז אחרים רוצים להגיד, זה זוטה של ים, הנה, השארתי לך... כולם לקחו את זה, אז זוטה של ים. אבל אני ידעתי, זה לא דומה. זוטה של ים פירושו היה לחפץ, והים שטף את זה. אז אני מתייאש. מה יהיה לי אם לא יתייאש? בין כה אין לי סיכוי לקבוע את זה. אז עכשיו יבוא אדם ויגיד, האם מותר לי ללכת לתפוס את זה? נגיד רק כן, אם לא תתפוס, בין כה זה הפקר, בין כה מישהו יתפוס. אבל פה זה לא דומה. פה מה תגיד? אם אני לא עתיק, מישהו אחר יעתיק, בסדר? אבל כל מה שמעתיק עוד אחד, אז גונה ממני יותר. אם רק אחד מעתיק, או שניים מעתיקים, או עשרה מעתיקים, אבל כל הפחות יישאר אפילו אחד, שלא יעתיק, אז אם הוא ירצה, יצטרך לקנות אצלי. ואילו אם אתה גם כמעתיק, אז לא יהיה אחד. ויש להם שם, יש בסך הכל חפץ אחד. אז החפץ הזה, אם אני לא עתיק, אם אני, אז אגיד שאתה לא תיקח, אז אחר ייקח, מה אתה מרוויח מזה? לכן ברור שזה זוטה של ים, אין בשום דבר. אבל פה, כל אחד שמעתיק, הוא מפסיד יותר. אז על זה לא שייך להגיד, כולם יעתיקו, כולם, אבל אפילו יישארו כמה שלא יעתיקו, אז גם כן, הם, אז כל הפחות מהם לא יגנו, בגלל שאחד גונב. אם יהיה הרבה כסף, כל אחד יכול לגנוב קצת, אבל אז לכן בגלל שהוא גנב קצת, יגנבו את הכל. אנחנו פשוט, נראה לי שפה לא שייך הסברה הזאת. טוב, גם השאלה הראשונה, האם מותר להעתיק תוכנות של דברי תורה שנצאו לצורך מסחר ללא רשות מבעלי התוכנה? לא כך הבנתי בדיוק את השאלה. פה כתוב שאלה אם מותר להעתיק תוכנות של דברי תורה שנעשו לצורך מסחרי ללא רשות מבעל התוכנה. מה הכוונה? הכוונה שאחד כנראה כבר גנב את זה, אני לא כך הבנתי בדיוק את מהות השאלה. הכוונה שאם אחד כבר העתיק את זה ועכשיו אני בא להעתיק מהמעתיק, אבל השאלה אם אני... שמה? לא, שוב, אין גניבה בדברי תורה, אבל ברור שיש... שלום. דברי תורה, כמו שאמרנו, אם אדם מתפיס את הרמב״ם, זה הרמב״ם זה לא נהפך להיות שלו, לא נכד של הרמב״ם. היה נכד, היה בעיה, אולי זה שלו. אבל לא נכד, אז ודאי מה פירוש דבר תורה, זה שלך, זה לא שלך. אבל פה, שהוא כבר עשה את זה במחשב, אז אתה מעתיק במחשב, אתה לא מעתיק את הרמב״ם מהרמב״ם עצמו. אם אתה יכול להעתיק את הרמב״ם מחדש, אין לך נאמה. אדם העתיק רמב״ם ועשה בקסטה. אז אני גם כן יכול לבוא, הרמב״ם לא שלך, אני גם כן יכול לעשות קסטה אחרת. אבל אם אתה לוקח מהקסטה שלי, לא מהרמב״ם, אז אתה משתמש בשלי, אז זה על זה שחזרנו עוד פעם לדין הזה שאסור להעתיק. נראה את השאלה השלישית, האם כאשר בעל תוכנה מוציא גרסה חדשה של התוכנה שלו, מותר להעתיק את התוכנית בגרסה ישנה שאין מכירות בשוק? זה, לכאורה, היה מקום לומר שמותר. פה השאלה, זה שהוציא את התוכנה כבר יש לו יותר טוב, משוכללת. ואני אעתיק את הפחות גרוע. גם יכול להעתיק, פה חזרנו למושג, זה נהנה וזה לא חסר. ויש לי את התוכנה הזה שיש לך כעת, על די זה שאני עתיק, יקנו פחות, כמו שבן מעניין ביהודה, על די זה שיש להם גמרות עם פירוש, בלי פירוש של המחבר, אז לא יקנו את שלו. אבל פה, הרי אנשים כבר לא יקנו את התוכנה הזאת. אז מילא זה לא חסר, אבל נראה לי שגם זה לא ברור שזה נכון. למה? מפני שנכון שאנשים יקנו את התוכנה החדשה. אבל אבל מכן, מי שיש לו ישנה, ילך פחות לקנות את החדשה. מי שאין לו כלום, ילך יותר מהר לקנות את החדשה, מאשר מי שיש לו כבר ישנה ויבוא לקנות חדשה. אם מדובר שהישנה באמת, אחרי שיש החדשה, הישנה, אנשים לא משתמשים, אז גם מי שיש לו ישנה, ילך לקנות חדשה, אז באמת זה איננו וזה לא חסר. אבל מה יהיה במקרה שיש אנשים, נכון, יש יותר משוכלל, אבל אם יש לי פחות משוכלל, אני מתי מסתפק בזה. אז פה אני עושה עוד פעם חסר, שאם לא היה שנה, היו קונים יותר. זה צריכים לדעת המציאות של הדברים. אם באמת במקרה כזה, אדם הוציא תוכנה, ועכשיו הוא כבר גמרנו, הוא כבר מחר את הכל, וכבר לא חושב יותר להוציא, מעניין הזה. פה אפשר לקרוא לזה, זה נהנה וזה לא חסר, כמו שאמרנו קודם. זה נהנה וזה לא חסר, פתור. ואפילו אם הוא מוחה, אז אומר הרמו שזה רק אם הוא יכול ליהנות, יש לו בית ריק, אז הוא יכול היה להזכיר את זה. הוא לא רוצה להזכיר, אבל יש לי כוחו להזכיר, הוא יכול למחות שלא ייכנסו. אף פעם שנכנס, זה נהנה וזה לא חסר. אבל אם זה מצב שלא יכול למחות, שאין לו אפשרות להזכיר, יש לו כזה בית שאף אחד לא יכול לזכור, יש לו בית תחת אדמה, היום עושים אנשים, רק הוא יכול להיכנס שם, אחר לא יכול להיכנס. אדם חופר בתוך הבית שלו נערה. האמת היא שהקרקע מלמטה שייך לכל השכנים, לא רק לאיש הזה שגר פה. לא שייך הבית, אבל לא הייתה. אבל אף פעם מכן, אף אדם בעולם לא יכול להגיע לשם, רק הוא. אז מילא זה נהנה וזה לא חסר. וגם, וזה כזה, נהנה וזה לא חסר, שאפילו אם ירצה ליהנות הוא לא יכול, אז בכי גם הוא לא יכול למחות. זה בקצרה הדברים שדיברנו.